מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, ערב חג שמח, שלום דוד.
בוקר טוב ושבוע טוב. ערב חג שמח זה חזק.
ערב חג שמח.
בבוקר, בדקה לשמונה בבוקר.
נכון, שבוע אחר בלילה נשב כולנו לסדר, נודה לבורא עולם על הניסים של אז ועל הניסים של היום ועל הניסים שיהיו ועל הגאולה ועל הכל. וכן,
אין ספק. אין ספק שאווירת חג, חרף, יש אנשים שלא כך מבינים, אולי, לא יודע, אולי מברות, אולי ממשהו אחר, שבגלל כל המצב הכללי שבו עם ישראל נמצא, ואתה יודע, המלחמה הזאת בעזה, ואיומים מאיראן, וחיזבאללה, והמפונים מהצפון, מהדרום, וכמובן, כמובן, כמובן, החטופים שלדקה אף אחד לא שוכח, אז בגלל כל זה, אתה יודע, אולי צריך לעשות, איך הם אומרים, זה לא חג, זה עצבות וכל הדברים הללו, ופה הם שוגים וטועים, כי הרי לאורך כל הדורות, עם ישראל מסר נפש כדי לחגוג את חג הפסח כהלכתו.
את כל החגים, את כל החגים, בתקופות הכי קשות.
כן, לא, ללא ספק, אבל אני מדבר על פסח, אתה יודע, שבכל זאת יש לחג הזה את הצורך המיוחד שלו, לאכול את האוכל הכשר לפסח, להשיג את המצות הכי טובות שיש. אבל עם ישראל לאורך כל הדורות, גם בתקופות הכי 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 קשות, אלפי שנים הם מסרו נפש על הדבר הזה, ולכן כך צריך להסתכל גם השנה על החג המיוחד הזה, וכן לראות את כל עם ישראל מתארגן לקראת חג, בכל אחד וההכנות שלו לחג הזה. זה דבר שמרומם את הנפש, את הנפש היהודית, לכל אחד ואחת מאיתנו בארץ ובעולם כולו.
בהחלט, ולהודות 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 על הכל, על הכל, על מה שטוב, על מה ש... צריך תמיד להודות.
בואו נספק.
טוב, עדיין יש גם אקטואליה וחדשות, עדיין יש מלחמה. בחג הפסח, נדמה לי שבחג הפסח, יום שני, מונים 200 יום למלחמה. אתם מחפשים כל הזמן תאריכים עגולים, פתאום חצי שנה, פתאום כך וכך חודשים, אז הנה עוד מספר עגול, 200 ימים. והמלחמה הזו לא נראית כהולכת להסתיים בקרוב.
אני מקווה מאוד שהיא לא תסתיים, ואני אגיד למה אני מתכוון. תראה, כבר עשו את רוב העבודה בעזה. עשו את הרוב, אנחנו שומעים, פרקו את הגדודים. אני רוצה להזכיר לציבור שרק לפני 200 יום, קצת יותר, על כל תזוזה שישראל עשתה או לא עשתה, במשך שנים עמדה הנהגת חמאס ברצועת עזה, ואימה, נשגר טילים לתל אביב, נשגר טילים למרכז, למקומות אסטרטגיים ובכמויות, ואנחנו יכולים לשגר מאות בחצי שעה ובדקה, וכל הזמן האיום הזה היה תמידי במשך שנים רבות. והיום הוא כבר לא קיים, נכון, יש עדיין פה ושם שיגור אחד, שיגור בודד לעוטף וכל זה, אבל זה איום שהוא כבר לא קיים, וצריך להסתכל על זה קודם כל, שהדבר הזה חוסל, ולהמשיך את כל מה שהתחילו בו לפני יותר מ-200 יום, וזה בעצם שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, אחד. הדבר השני זה להחזיר את כל החטופים, בכל אופן את אלו שחיים, שזה הדבר החשוב ביותר, וכן, להשלים שם את כל המשימה הזו, כדי שיום אחרי המלחמה אנשים יוכלו לחזור ולהתגורר בעוטף עזה ובכל החבל ארץ השלם הזה, שפשוט ספג פגיעות קשות מאוד, יחזרו להיות שם. ולכן צריך לקוות ולהתפלל שאלף המלחמה הזאת לא תסתיים ככה לקראת הסוף, כי הסוף הזה הוא חשוב. והדבר השני, שכשהיא תימשך המלחמה, ואומרים, מדברים על אחרי פסח, רפיח וכאלו, שתהיה שם הצלחה גדולה מאוד. וזה אנחנו צריכים להתפלל בדבר הזה של חמאס ועזה. אבל אני כן רוצה, בצלאל, לדבר איתך על ארצות הברית. הצלחת להבין מה הם רוצים שם? כל פעם שהם נותנים לישראל איזו סוכריה, לפעמים סוכריה גדולה יותר, לפעמים קטנה,
נותנים שם סטירת לחי,
נותנים סטירת לחי מצלצלת לישראל, וזה הסיפור שהרי אני מדבר עליו כבר חודשים, של ביידן והמפלגה הדמוקרטית והבחירות, לקראת הבחירות שהם הולכים שם. אז אתמול בלילה אושר בארצות הברית תקציב סיוע לישראל, באמת תקציב מרשים מאוד, של כמה? 26 מיליארד דולר, משהו כזה?
משהו כזה, כן. סכום באמת גדול.
סכום גדול, ובמקביל החליטו שם בממשל ביידן להטיל סנקציות על גדוד נצח יהודה בצבא. אז שמענו כבר את ראש הממשלה נתניהו וגם את השר בני גנץ, את הרמטכ"ל עוד לא שמענו בדבר הזה, וזה אני חושב אחד הדברים החמורים שעושה ממשל ביידן הדמוקרטי, כן, האוהד ישראל, מה שנקרא במרכאות. זה התחיל נגד מתיישבים, לטענתם קיצוניים, וזה ממשיך עכשיו נגד חלק בצבא. זה יכול מחר, אתה יודע, להגיע למקומות נוספים אם הדבר הזה לא יעצר. ואני חושב שזה דבר חמור מאוד, כי זה לראשונה קורה דבר כזה. אז נכון, אפשר להתרשם מה-26 מיליארד דולר שארצות הברית אישרה אתמול לישראל כסיוע. אפשר להתרשם מברית ההגנה שארצות הברית הציבה למען ישראל מול איראן. אפשר להתרשם מעוד כמה דברים טובים שהם עושים. אבל יחד עם זה, הם חייבים איפשהו להכניס, אתה יודע, איזו סתירה ככה מצלצלת לישראל, אולי כדי לרצות את אותו אגף פוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית שם בארצות הברית, שכל כך אוהדים את את הפלסטינים שם. וזה, אני חושב שהדבר הזה צריך לקבל תגובה מצידה של ישראל, תגובה שתבוא מכל רחבי הקשת הפוליטית.
אוקיי, אז אתה אומר שאי אפשר לסמוך לגמרי על ארצות הברית, אם יודעים את...
תמיד אמרתי את זה. אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. הם יכולים להגיד שהם הידידים הכי גדולים של ישראל, הידידה הכי גדולה של ישראל, אנחנו צריכים את ישראל חזקה, וכל הקשקושי מילים הללו, אבל אנחנו רואים בפועל כמה זמן הם עיכבו את הסיפור הזה עם רפיח. הם לקחו את הדבר הכי חשוב שהיה לישראל, וזה הסיפור הזה, הסיוע ההומניטרי. עד שאתם לא משחררים חטופים, אין סיוע הומניטרי, אין הזרמת מים, אין חשמל, אין גז, אין כלום ברצועת הזה. והם לקחו את זה ומסמסו את זה לאט 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 לאט. וחרף כל מה שאמרו שנתניהו עמד בלחצים וזה, זה לא כזה נכון. זה לא כזה נכון. יש היום 500 מסעיות שנכנסות לרצועת עזה בכל יום. אתה יודע,
מעולם לא היה כל כך הרבה קמחא דפסחא שהוא עבר לעזה.
כן, ויש גם תמונות של מזון מיותר שנשפך שם בעזה, שנזרק לפח. כלומר, יש להם כבר יותר מדי עודפי מזון. זה כואב להגיד את זה, אבל זאת המציאות. המאזינים צריכים לדעת, הציבור צריך לדעת את האמת הזו. 500 מסעיות שנכנסות כל יום לרצועת עזה. עכשיו, תאר לך, וכל זה לא היה. בלי לחץ של ארצות הברית. ארצות הברית לא הייתה לוחצת לעשות את זה. חמאס כן היה ממהר לעשות איזושהי עסקת חטופים. אם כי אני מעריך שחמאס לא סתם מורח את הזמן. הרי כל יום הורגים שם, אתה יודע, כמה עשרות מחבלים, וצהל לא דופק חשבון. מחסל שם, מחסל מחבלים, ועוד ועוד ועוד. הרי היה לו אינטרס לשחרר. אני מעריך שהוא, יכול להיות שאין לו את החטופים, את כמות החטופים שהוא טוען שיש בידיו, יכול להיות שאין לו אותם. יכול להיות מאוד. כי אחרת מה האינטרס שלו למרוח את זה ולא לשחרר אותם?
אני אגיד לך, כי הם רוצים שהמלחמה תסתיים, וזה התנאי העיקרי שלהם, ובלי סיום המלחמה הם לא מוכנים להתקדם לשום דבר.
אבל הם קיבלו הכל. הם קיבלו הכל
כבר. הם לא קיבלו עצירת מלחמה.
לא עצירת מלחמה, אבל אתה יודע, בכותרת זה לא עצירת מלחמה, אבל זה כן עצירת מלחמה. הם כן קיבלו את זה. הם קיבלו את החזרה של העזתים לצפונה של רצועת עזה בהצעה האחרונה, ההצעה האמריקנית, ושישראל שלחה את המשלחת שלה והסכימה כבר לכל הדבר הזה. הם קיבלו שחרור מחבלים גם עם דם על הידיים. הם קיבלו סיוע לשיקום עזה. כלומר, הם קיבלו כמעט את כל המעטפת, ופתאום הם גוררים רגליים. ואתה יודע, זה הזמן גם של אותם אנשים שישימו את נתניהו, שנתניהו הוא זה שלא רוצה לשחרר את החטופים. הנה הודעה רשמית של ארצות הברית לפני יום או יומיים, שמי שאשם בכל הדבר הזה זה חמאס. אתה מבין, האמריקאים, הממשל הדמוקרטי הנאיבי הזה פתאום מודה שזה לא נתניהו, זה לא ישראל הבעיה בהסכם לשחרור חטופים, אלא זה החמאס.
לפחות בעניין הזה מיישרים קו. טוב, נעסוק בעניינים האלה, נעסוק גם באיראן הבוקר, שבוע וכמה שעות אחרי המתקפה האיראנית עלינו, והתגובה הדרדלה כלפיהם חזרה ביום חמישי לפנות בוקר.
לפי הפרסומים, אנחנו לא יודעים מי תקף שם. אולי, אתה יודע, אולי יד נעלמת את הכפה שם.
לא הייתי קורא לזה תקיפה, כי מה שעשו שם היה באמת משהו מינורי ביותר, להראות להם מי.
שיגור טיל אחד, אבל אתה יודע, בכל זאת, שיגור טיל אחד למערכת כל כך כל כך רגישה, בצורה כל כך מתוחכמת, ולפגוע בה במערך ההגנה ליד הגרעין, איפה זה היה שם? באיראן.
נראה לי.
כן, אז לפגוע בטיל אחד כל כך מדויק, זו פעולה מאוד מאוד מתוחכמת. לדעתי האיראנים עכשיו חושבים לא פעמיים, הם חושבים 20 פעם. כן. מה זה שהם שיגרו 331 טילים וכתבאמים וטילים בליסטיים וטילי שיוט, והכתבאמים הכי מתקדמים שלהם ונכשלו בהכל, ולפי הפרסומים לא יודעים מי שלח להם טיל אחד מדויק ממרחק, כן, לא בכלל לא מתחומי איראן, ופגע בהם במערכת הכי רגישה שיש להם, מערך ההגנה האווירי שלהם.
אין שום מערך הגנה שם. טוב, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ניסיון פיגוע משולב הבוקר בצומת בית ענון מצפון לחברון. כוחות צהל נטרלו שני מחבלים, כאשר האחד ניסה לתקור לוחמים וחוסל, השני ירה לעבר הכוחות מהשטח ונוטרל. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. גינויים רבים בישראל על כוונתה של ארצות הברית להטיל סנקציות על יחידת נצח יהודה בצהל. ראש הממשלה נתניהו אמר, זה הוציא האבסורד ושפל ערכי, וכי הממשלה תפעל בכל האמצעים נגד מהלכים שכאלה. חבר הקבינט השר גנץ אמר כי זהו תקדים מסוכן, אשר מעביר גם מסר שגוי לאויבינו. השר במשרד הביטחון סמוטריץ' קישר את זה למהלך מתוכנן של ארצות הברית לכפות על ישראל הקמת מדינה פלסטינית. בית הנבחרים האמריקאי אישר ברוב גדול חבילת סיוע לישראל בשווי של כ-26 מיליארד דולרים. שר הביטחון גלנט הודה לארצות הברית על הסיוע. משרד החוץ יזמן היום לשיחת מחאה את שגרי המדינות שהצביעו במועצת הביטחון של האום בעד בקשת הרשות הפלסטינית להצטרף כחברה מלאה באום. קבינט המלחמה התכנס במהלך היום לדון בהמשך שיחות המסע ומתן והגברת הלחץ הצבאי על חמאס. בתום מבצע שרח יותר מ-50 שעות בתולקרים, חיסל צהל 14 מחבלים, 8 נוספים נעצרו ויותר מ-10 נשקים נתפסו לצד אמצעי לחימה נוספים. בנוסף, עשרות מטענים שהותמנו מתחת לכבישים נחשפו. התחזית התחממות הדרגתית, אלה הכותרות.
תודה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. שמונה ושתים עשרה, אנחנו עם קובי פינקלר כמידי בוקר. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
מה המצב בשטח?
אנחנו כבר מתלבטים איפה להתחיל איתך, בטולקרם, ברפיח, ביד הנעלמת שתקפה באיראן, מאיפה מתחילים?
איפה מתחילים את כל זה?
תשמע, קודם כל אנחנו חדשות, רדיו של חדשות, אז בית ענון בהר חברון, ניסיון פיגוע הבוקר הזה, ברוך השם, חסדי שמיים, ניסי ניסן, ואין נפגעים לכוחותינו, שני מחבלים שמגיעים, אחד יורה לעבר הכוח שנמצא שם, אחד יוצא מן הרכב ומנסה לדקור את החיילים. בסופו של דבר הכוח שם מנטרל את שני המחבלים ומחסל אותם, וזה מלמד על כך שהכוח פועל בצורה נכונה, וזה מלמד על כך שהפעילות החבלנית לא נפסקת אפילו לרגע אחד. אני אעבור אתכם קצת צפונה ואחר כך נגיע למזרחה גם כן, מבטיח וגם לזה נגיע עוד דקה, אבל פעילות מאוד עצימה שהייתה בסוף השבוע, בעיקר ביום חמישי ושישי בטולקרם ובמחנה הפליטים של טולקרם. זה מחנה פליטים שמאוד מזוהים החמאס בעת האחרונה. למעשה מתחילת המלחמה כבר פשטו עליו כמה וכמה פעמים. כולנו מכירים, לפחות בדיווחים, את מחנה הפליטים בג'נין. מה שמכונה מפ"י ג'נין, שהיה מעוז של הג'יהאד האיסלאמי, משם יצאו הרבה מאוד פיגועים לצערנו, גם בתקופת האינתיפאדה השנייה. ומסתבר שהחמאס גם כן רוצה לבנות לעצמו, בנה לעצמו תשתיות ביהודה ושומרון, אז זה התחיל בגובה הרעיות, שם כזה כביכול של לחימה, של פתח, של אבו מאזן, של כל המסגרות שלו, אבל מחנה פליטים נור השמץ בפאתי טולקרים הפך להיות מעוז של החמאס, ולכן צהל פועל שם בצורה עצימה בכל החודשים האחרונים, אבל כאשר מגיע מידע מודיעין ממוקד, מחליטים שם לפתוח, לפעול בכוח של חטיבה, בדיוק אותו דבר כמו שיקרה ביהודה בעזה, בשנה הקרובה, אולי בשנתיים הקרובות, ואז מכסים שם לא פחות מ-13 מחבלים, מחבלים שתכננו גם לבצע פיגועים בזמן הקרוב, גם ראשי מחבלים שארגנו את כל התשתית שם מחדש, ולקראת שבת יצאו הכוחות משם, הפעילות בהחלט משמעותית. רצית לשאול על איראן, אז שוב, אני מסתמך על הפרסומים הזרים, בניגוד לדבריו של השר לביטחון לאומי בן גביר, שזה היה דרדלה, ממש לא, פעילות מאוד מוצלחת עם דיוק מאוד מרבי והשמדת סוללות ה-S-300 שזה מערכת הגנה אווירית של האיראנים, מערכת רוסית, אבל היא נמצאת בשימוש האיראני מסביב לקורים הגרעיניים שלהם, או מסביב לקורים שלהם, עדיין לא גרעיניים ברוך השם. היכולת הזאת של חיל האוויר, שוב לפי הניו יורק טיימס אני מדבר, לפעול בטיל בודד נקרא רם פרייז, נלמד אותו רגע אחד, 146 קילומטרים דוד ובצלל, שמסוגל לנווט את עצמו מתחת לרדאר, ואף אחד לתעשייה ביטחונית ישראלית יצרה אותו, הוא מסוגל להגיע למרחק של עד 3 מטרים מהמרחק של המטרה, מהמטרה עצמה, ומשמיד בצורה משמעותית. אז למור, כנגד כל ה-500 חימושים לפי שר הביטחון, 351 לפי הבדיקות, אבל יש להניח שכל אחד יודע את המספר שלו, אז מכל החימושים האלה, למאות החימושים, אז מספיק טיל אחד בודד, למור ישראל מסוגלת לחדור גם את מערכות ההגנה שלכם ולהשמיד אותם ולפגוע בכם בהם.
אין ספק שאתה יודע, בכל אופן לפי הפרסומים הזרים, אם באמת זה מה שהיה, אז דבר שיגרום לאיראנים לחשוב לא פעמיים, לחשוב 20 פעם לפני הפעם הבאה. אבל כשהזכרת את השר בן גביר שאמר דרדלה, אז זה גם מה שהציבור הבין. אתה יודע, הוא צייץ אמנם לא כאחד משרי הממשלה וחברי קבינט, הוא צייץ כמו אחד, אתה יודע, שלא נמצא בתוך העניינים. כן, וזה בשורה.
כן. באמת לא בעניינים כנראה.
כנראה.
אבל תשמע, המשקל שלו בעולם הוא מאוד משמעותי. אני לא אפרוס עכשיו בפני המאזינים שלנו בבוקרו של ערב פסח את עיתוני העולם המרכזיים, אבל כשהעיתונים המרכזיים ברחבי העולם לא מצטטים את הפעולה, וטוב שכך, של צהל, לפי הפרסומים שוב, אלא מפרסמים את דבריו של השר בן גביר, זה מה שישראל עשתה, ואומרים שהוא חבר קבינט, הוא חבר קבינט בכיר, אז זה עושה נזק למדינת ישראל. אין ספק שזה עושה נזק בדברים הללו, אבל טוב שישראל גם שותקת בדברים הללו. לפעמים, תמיד דברים שנסתרים מן העין, כולנו יודעים את זה, שכמה שיותר דברים שיהיו נסתרים מן העין, יותר טובים גם למערכת הביטחון, גם לישראל, גם למדינת ישראל, גם למערכת המדינית. עשו שם מי שעשה את הפעולה הזו בצורה מתוחכמת, חכמה, נבונה, הייתה הרתעה. תשמע, אפילו שהרימו שם בתוך איראן עצמה 3 רחפנים, 3 כתבמים לסוגיהם. היום באמצעות הלוויינים אפשר לראות גם את הנזקים שזה גורם, וגם אפשר לראות את הטיל כשהוא מגיע. בהחלט האיראנים עומדים משתומים, וטוב שהם אומרים גם שזה בא מתוכם, שזה הייתה מערכת ההגנה האווירית שפעלה, אז כולם מרוויחים מכל הדברים הללו. התחושה בישראל, בסדר, לא כל אחד יודע את כל הדברים, וטוב שכך, לא כל אחד צריך לדעת את הדברים הללו, וגם ישנה גם תבונה לעשות את הדברים הללו בעת הזאת, לכל דבר יש לו את הזמן שלו, אף אחד לא רוצה לפעול ולהפריע גם את שלוות החג, גם זה דבר חשוב. מסתכלים על כל השיקולים מסביב, זה לא חוכמה.
הבנתי, אז מהמשפט הזה שלו, לא רוצים להפר את שלוות החג, הכניסה לרפיח אם תהיה לו לפני מוצאי חג הפסח בעוד 10 ימים.
אני הייתי גם הולך רחוק יותר מאחורי יום העצמאות. אתה לא צריך להיות קרוב יותר, אבל תשמע, זה דברים שתכנונים ודברים שלוקחים זמן שלהם, וישנם עסקאות שנרקמות מתחת לפני השטח. תשמעו, דוד ובצלל, קיבלנו אתמול מתנה של 21 מיליארד דולר. בהישג חסר תקדים, בכסף חסר תקדים. 14 מיליארד דולר רק לצורך הנושאים הביטחוניים שלנו. זה לא דבר שהיה אי פעם או מעולם. אז לכל דבר יש את השיקולים שבאמת, באמת, בסופו של דבר בקצה, איש מאיתנו לא יודע אותו.
קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשרות טובות.
אמן, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
אנחנו נחזור עוד מעט. אני חושב שמחר לא נדבר או שכן נדבר מחר?
מחר, מחר שורפים חמץ, בודקים חמץ, מנקים חמץ.
בוא נקווה שלא נדבר מעכשיו עד החג, כי אם אתה לא מדבר מעכשיו עד החג, אז זה אומר שלא קורה כלום והכל בסדר.
אז דוד וסלם, חג שמח.
חג פסח כשר בסמר. דווקא קובי כן יהיה כאן בכל המועד מדי בוקר בתשע. יש רעיונות לטיולים כשהצפון סגור אגב?
לא כל הצפון סגור, 2-3-5 קילומטרים, עד יש אזורים מתחת לזה שיש הרבה מאוד...
טוב, אבל תמליץ, תמליץ למאזינים על מקומות קרובים יותר, בהחלט. תודה, פסח קשר ושמח.
תודה.
אנחנו עוזר עומד כאמור למלחמה ולעניינים הצבאיים, אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
מתכוננים לפסח, ואם מדברים כל שנה על ההכנות לפסח, אחד הדברים שכל שנה מכעיסים מחדש זה ההתעלמות או ההתאמרות של המדינה בחלשים, דווקא בערב פסח. אז אני לא יודע מה השנה הזה בולט יותר או פחות, אבל זה קיים, או יותר נכון לא קיים כלום.
נכון, אני לא יודע אם זה התעלמות של המדינה או שזה איזשהו משהו שנעשה כבר לצערי, כל שנה זה מתעצם, העניים לא נעשים פחות עניים, ולכל אחד שנמצא, יש בכל ממשלה, לא משנה מה, יש חלק בנושא הזה שעדיין לא הצלחנו, אחת ולתמיד לצמצם את הפערים הגדולים שנמצאים בחברה, והדבר הזה מופיע ומתעצם, בחגים בכלל, בימות השנה ובתקופת מלחמה ובתקופות שיש אבטלה או חלטים למיניהם, אנחנו רואים את זה יותר, ואז אנחנו רואים את הפעילות של ארגוני החסד הגדולים, שאגב שאני טוען שארגוני החסד עושים דברים נפלאים, אבל אין במדינה מתוקנת, אין שום סיבה שהם יהיו במקום הממשלה.
אבל גם כשהם נמצאים, וחבר הכנסת ינון אזולאי, אתה יודע את זה טוטו ממני, אותם ארגוני החסד שעליהם אתה מדבר, מקבלים שקל וחצי מהמדינה, לא שקל וחצי ממש, 13 שקלים
זל. בדיוק לזה אני מתכוון ואומר, שאני מסכים עם זה, וצריך, ואני באופן אישי גם ניסיתי לפעול, בעניין הזה להגדיל, לא יכול להיות שיקבלו על סלי מזון, או על קמחא דפסחא, 13.5 שקל, או... או יש מקומות שגם אומרים לך למי לתת ואיך לתת, אז בכלל עדיף לפעמים לא לקחת את זה. אני, למרות שגם השנה...
אבל יש לי באמת שאלה לשאול אותך, חבר הכנסת ינון אזולאי. אתה יודע, כל השנה בסדר, זה עניין אחד, וזה דבר שצריך לדבר עליו יותר בהרחבה ובהזדמנות. אבל כן, בתקופת החגים, למה אנחנו לא מגיעים למצב שהמדינה יכולה לתת, נגיד, מעטפת של ביטחון תזונתי עבור אותם משפחות נזקקות? הרי כולנו יודעים, חבר הכנסת אזולאי, לקראת פסח ההוצאות הן הרבה יותר כבדות, הן הרבה יותר, זה מצות, זה אוכל הבסיסי שצריך אותו בליל הסדר. למה לא הרימו אף פעם תוכנית, אתה יודע, מקיפה כזו, שממוקדת עבור אותן משפחות נזקקות, שיקבלו סיוע הרבה יותר גדול מהמדינה, שלא יצטרכו לשבור את הראש להם ולא לישון בלילה, איך לעשות את ליל הסדר?
אז אני אגיד לך, אני באופן אישי, בשם תנועת ש"ס, הגשתי את חוק הרשות למלחמה בעוני, שאמור לפתור את הבעיות, לתת גם חכות וגם למי שלא יכול לקבל את החכה לחייו, את הדגים ישר, ייתן לו את המענה. לצערי, האוצר מערים עלינו קשיים, וכל מיני יועצים משפטיים למיניהם, וגם האוצר עצמו, כי אגב תקציבים מערים קשיים, אז כל פעם יש את התירוץ שבתקופה כזאת היא קשה, ובתקופה שלפני המלחמה גם היה קשה כשהוגש החוק, אז כל פעם יגידו לך את זה, האוצר מתנגד, כי האוצר הוא בדנ"א שלו לא מסוגל לתת לחלש. יש בעיה עם זה, יש בעיה, ואנחנו כל פעם נלחמים על זה מחדש.
מה זה, באיזה מקום זה בא? הסבא לא רואה את העני, את הרעב? מה, איך זה עובד?
אתה אמרת, אני לא אומר לך שכל פקידי האוצר הם זווים שם, ממש לא, יש שם פקידים שגם עושים, אגב, שעושים עבודה טובה, אבל לא תמיד זה אותם אלה הפקידים שיושבים בקצה, הם אלה שמחליטים. יש דברים סיימים שגם נערמים קשיים משפטיים, אם תבוא ותשב בוועדות ותראה שבוועדת עבודה והרווחה, שאנחנו יושבים שם בשביל החוק הזה, תראה שבאים כל הארגונים שבאים וממליצים על זה, ואנשי מקצוע ממליצים על זה, ואז יקומו לך אנשי מקצוע של משרדים, במיוחד משרד האוצר, אומרים לא, זו הוצאה תקציבית, זה לא אמור להתנהל ככה. אז אני אומר, למה, אם זה לא אמור להתנהל ככה, בואו תגידו, בבקשה, תיכנסו, אתם שימו עוד מיליארדים ברווחה. בצורה שתוכל לסייע לאותם אנשים, ולא דרך הרשות למלחמה בעוני, ששם תגידו תקנים ותגידו עוד דברים אחרים. אלא לא, גם מצד אחד לא נותנים את כסף לעמותות, גם לא פותרים את הבעיה, ועל זה אנחנו זועקים ועל זה אנחנו מלחמים, ואני מקווה שבכנס הבא החוק הזה יעבור, אמנם הוא יעבור בהתחלה עם קצת כסף, אבל אחר מכן יהיה חייב להוסיף לו כסף בעד רגע.
והשנה יש להם הרבה מאוד סיבות לתירוצים הללו, למה לא לסייע לאותו ציבור מוחלש, וזה המלחמה. וכאן אני רוצה לשאול אותך, אם העיניים שלך כבר נשואות לקראת לפי פרסומים שונים העלאת מיסים הולכת לבוא כבר בחודש יולי, כלומר
העלאת מע"מ.
העלאת מע"מ, לא רק זה, גם העלאת מיסים.
העלאת מע"מ ומיסים לפי הפרסומים.
לפי הפרסומים, אתם, יהיה לכם סיי
בעניין הזה? רגע, צריך לומר שינון אזולאי חבר ועדת כספים, אם אני זוכר נכון.
לא, וגם המפלגה הכי חברתית שיש בכנסת היום, מש"ס. אני כן רוצה לשאול אותך, העיניים שלכם כבר על הדבר הזה, כי אתה יודע, מבינים שאולי יצטרכו לעלות מיסים, אבל למה לא לעלות מיסים, נגיד, לעשירים ולא לכלל הציבור בישראל?
אז היה גם עכשיו, לאחר התקציב, תוך כדי התקציב, ניסו להביא העלאת מיסים למיניהם, בכל מיני שמות שאנשים לא מבינים, אבל בסופו של דבר זה נוגע בכיס של האזרח. נלחמנו על כך בוועדת הכספים, והכספים האלה לא עברו, המס הזה לא עלה, מספר מיסים שניסו להעלות לא עלו, גם המע"מ שרצו להעלות אותו כבר ב-24, כרגע הוצבע על 25 ולא על 24, אני מבין שעכשיו רוצים להצביע עליו של להביא אותו ל-24, לא הכל ילך בקלות, לא הכל יהיה, כל דבר ינתן בוועדת כספים, זה לא חותמת גומי, ועדת כספים באה ודנה, ראינו זאת בתקציב האחרון, ראינו זאת בעלאת המיסים שניסו, בכל מיני תקנות למיניהם, שהם לא עליו דווקא בחוק, ואמיר זכותו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת הרב גפני, שהוא עמד בפרץ עם כל הביקורת שיכול להיות שהוא חטף על זה, שהוא עוצר מיסים ואין לו אחריות, אבל אני חושב אחריות בראש ובראשונה למען החלשים. אפשר לעשות עוד, כמו שאתם אומרים, אפשר לעשות חלק מהמיסים שיהיו על יותר עשירים, חלק על פחות, יכול להיות שכולם יצטרכו לשלם, אבל יהיה אפשר לעשות חלוקה, לא יכול להיות שמי
שיהיה... יכול להיות שכולם יצטרכו לשלם, זה מה שמדהים כאן, כנראה שכאן אנחנו כן נלך להעלאת מיסים.
לא, אני מסכים איתך, רק אף אחד לא יכול לדעת, כולל האוצר, לא יכולים לדעת אם המלחמה תימשך. המפתח הגדול הוא פה...
אבל הנה, קיבלנו הלילה מתנה יפה מהאמריקאים, עשרות מיליארדים.
זה הולך לביטחון, בצלאל.
אוקיי.
בסדר,
הולך לביטחון, אבל...
אני רק אגיד...
זה הולך לביטחון, זה לכאורה פחות מעמיס על תקציב המדינה.
אבל רק שתבינו, יגיעו לקמחא דפסחא.
לא, שנייה, אבל המיליארדים האלה...
75 מיליארד שקל בערך, אולי פחות, אולי יותר, זה המון, וזה בא לתוך תקציב המדינה, שהולך למשרד הביטחון, אבל זה מוריד מהעומס שיש למדינה.
אבל רק להגיד... חלק מהכסף שעליו מדברים אצל האמריקנים זה סיפור שכבר נמצא בתוך התקציב, שהוא נמצא במסגרת התקציב, בחישובים שנמצאים, זה לא משהו שעכשיו תוספת חדשה שאפשר עליה לבנות, זה משהו שהיה כבר בפנים, ולכן אם המלחמה תימשך זה עניין אחד, אם המלחמה תעצר זה עניין שני, אולי וזה המקום גם להזכיר את אותם חטופים שאנחנו לעולם לא שוכחים אותם, נמצאים שם בחשיכה, במנהרות החמאס, מנהרות הרשע, ואנחנו הולכים לחגוג את ליל הסדר, וכולנו צריכים להיות בלילה הזה שאנחנו אומרים השתה בני חורים, אז אנחנו צריכים לדעת שלהיות בן חורים זה לא רק לאמירה, אלא לזכור את אותם אלה, וכל אחד יתפלל, ואתה יודע, יש את הסגולה הגדולה, ואני צעק אל השם שם להגיד ולהזכיר, להזכיר את השמות האלו, שבמהרה יחזרו אלינו, כי באמת להיות שם דקה, לא שעה ולא יום, אנחנו יודעים מה הדבר הנורא הזה שמשפחות לא רואות, ואנחנו נפגשים משפחות.
שכל אחד ירגיש שכל אחד מהחטופים הם חלק מבני משפחתו, הקרובים ממש, ואז כולנו בוודאי נזכור את הדבר הזה, בתפילה שבאמת הם ישוחררו במהרה.
בעזרת
השם. אמן, אמן.
טוב, אפשר לשאול אותך מה דעתך על המתקפה הכלילה באיראן?
כן, אני לא יודע. קודם כל, אני לא מאלה שירוצו ויגידו טוב, לא טוב. כשמדברים על זה הכל על פי פרסומים זרים, אנחנו לא באמת יודעים. אני צר לי שאנשים מתוך הממשלה רצים ונותנים כל מיני הגדרות.
תגידי את
המרבה. רק דקה לפני שעליתי, רק דקה, בסדר, כולם יודעים. אני יכול להגיד לך שאני חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר ועדת משנה, ממש מודיעין, ואני רוצה להגיד לך שאני נחשף להרבה דברים, זה לא הגדלות, לרוץ ולהגיד נחשפתי, ויכול להיות שמי שנחשף לפחות רץ יותר, אני לא יודע. העניין הוא שמדינת ישראל, אם עושה ולא אומרת, אז עדיף להשאיר את זה עמום, ואם היא אומרת, אז היא אומרת. ואם היא אומרת והיא עושה משהו, אז אמר לכם מלפני זה קובי שלפי פרסומים דברים, ראינו שהמתקפה הייתה חדה, ברורה, גדולה, משהו באמת עוצמתי, ולכן אני בא ואומר, כל אחד ישמור את הדעות שלו בעניין הזה, כמי ש, מי שמחזיק באמת ונמצא במקומות כאלה, אסור לו לרוץ ולתקשורת, שלא יחשבו, שאפילו הוא יודע בדבריו נאמרים על פי איזשהו מידע ורוצה לאמת את הדברים האלה. לכן, אני אומר, מה שנעשה אנחנו רק תפילתנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, ויקה בהם בשונאינו, באויבינו, עד כאן אותם בעזרת השם.
בעזרת השם. חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה שדיברת איתנו, שיהיה פסח כשר ושמח, ובשרות טובות.
תודה רבה.
חג שמח, חבר הכנסת ינון אזולאי.
חג שמח, עד כמה שיכול להיות, נשמח בעזרת השם, וכמובן, לחזק את בני התורה, לומדי התורה, בישיבות, בכוללים, עם כל הקשיים שעכשיו הם עוברים, הקדוש ברוך הוא יעזור, שידעו שבכל דבר דור עמדו על עמדים עלינו חלטנו, אבל הקדוש ברוך הוא מוצלנו מידם, דווקא בגלל התורה, דווקא בגלל בני התורה, והשם יעזור שכך זה.
בעזרת השם. תודה, חג שמח.
תודה, בשורות טובות, חג שמח.
בשורות טובות. בוא נצא לפרסמות ואז נחזור לענייני המלחמה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב. הגדיר את מה שישראל לפי פרסומים זרים עשתה באיראן בסוף השבוע דרדלה. זה דרדלה?
לא,
זה
לא דרדלה,
זה
מסר ממוקד לכל אזרחי ישראל במינון הנכון. הוא מעביר לאיראן את התובנה שאנחנו יכולים להגיע לכל מקום באיראן, כולל למקומות סמוכים למערך הגרעין שלה, לפגוע במערך ההגנה האווירי שאמור להגן על מערך הגרעין הזה. ולכן המקח, הטעות שהם עשו כאשר הם תקפו אותנו כפול ומכופל, היא לא רק שאנחנו פחות פגיעים מכפי שהם חשבו שאנחנו, אלא שהם יותר פגיעים מכפי שהם חושבים שהם.
השאלה אם זה גם העביר לאיראן את המסר שבפעם הבאה שישראל תרצה להוריד, לחסל בכיר כזה או אחר שעוסק בטרור והוא באיום מיידי על ישראל וישראל צריכה להוריד אותו, ישראל לא תחשוב פעמיים וכן תעשה זאת.
ישראל תמיד חושבת
פעמיים,
אני מקווה, אבל
אני
חושב שזה לא תרגיל טקטי רק בגלל האיום האיראני של העברת התקוטטות בינם לבינם לאיראן עצמה.
משהו שכן אפשר לספר לציבור איך זה כן קרה, טיל אחד, טיל אחד בודד צריך לומר שכן הצליח לפגוע לפי הפרסומים הזרים.
לא הבנתי.
מה עושים את זה? כאילו, מה אפשר כן לספר לציבור לפי הפרסומים הזרים מטיל אחד בודד שבעצם שוגר למקום כל כך רגיש מבחינתם של האיראנים?
אני לא צריך להאמין לפרסומים הזרים בעניין הזה. אני חושב שהפיל סביב מה בדיוק ישראל עשתה הוא רב מאוד, והקליטה שהאיראנים מעדיפים לומר שזה לא ישראל. לא חושב שאנחנו נכנס גם שמירת הרפיל הזה לטובתנו, מאפשרת לנו את היכולת להחיש, לא לקחת אחריות, מאפשרת לאיראנים לרדת מהעץ ולא לגרל למען תוספת, שתכתיבו קודם לכן. בקיצור, מוטב לשמור על הרפיח.
אוקיי, בוא נדבר על רפיח. מדברים כבר הרבה זמן על הכניסה האפשרית לשם, זה נדחה ונדחה ונדחה, גם כי צריך לעשות הערכות מאוד משמעותית של פינוי האוכלוסייה, יש שם הרבה מאוד עזתים. זה יקרה לדעתך?
אם חמאס לא ישנה את
עמדתו
בנושא החטופים,
ויש
יקרה, אבל אני חושב שרגע לפרק, חמאס כל זמן שסבר שישראל בסופו של דבר לא תיכנס לרפיח, שמפעלים עליה לחצים משמעותיים מצד ארצות הברית, ולמנע מכך, אז לא הייתה לו סיבה לגלות גמישות במשא ומתן. עכשיו המציאות הזו השתנתה. המסר האמריקאי הוא שמי שמפריע להקדם את עסקת החטופים זה חמאס, חמאס בלבד. וברור שבעקבות מה שקרה בינינו לבין האיראנים, קל לנו יותר ללכת של אפייה. והחמאס צריך חשב מסלול מחדש, לשאול את עצמו אם הוא רוצה לשמור את סיפורי בתקופה הקרובה או לא. ואם כן, אם הוא רוצה לקרות, אנחנו כנראה ערוכים להתנדב של אפייה. ואם הוא יחליט ברגע האחרון ללכת לעסקת החטופים, אז יכול להיות שזה ידחה.
יכול להיות שיש לחמאס כאן טקטיקה חדשה ישנה שאומרת בכל פעם שהוא יזהה שיש איום רציני ממשי ממש כבר רגע לפני כניסה לרפיח, הוא כן יפתח את הסיפור למסע ומתן, ואז שוב ושוב ימרח את הזמן, בינתיים לא ייכנסו לרפיח, ואז אתה יודע, נחזור בחזרה לאותו מקום.
לא, אני לא חושב שיש פה עניין של מסע ומתן, הוא כנראה ינסה ללכת לסטרטגיה הזו שאתה מכיר, אבל אנחנו מבחינתנו, אבל מקווה שגם האמריקאים יהיו למינינו בעניין הזה, לא רוצים להיכנס שוב למסע ומתן פרטני, אלא להגיד לכך שחמאס יקבל את הצער האמריקאית שעומדת על השולחן, בלי מסע ומתן, כי אחרת באמת יכול להימרח.
ומה צריך לדעת לפני שנכנסים לרפיח? למה אנחנו נכנסים בכלל? לא למה, אלא למה? לקראת מה יותר נכון?
אנחנו נכנסים, תראה, בסופו של דבר אנחנו צריך להיכנס לרפיח בכל מקרה, בין אם תהיה עסקה ובין אם לא תהיה עסקה. אבל נקלה לרפיח נועדה להביא לכך שחמאס יאבד צופית את היכולת לשלוט בעזה, ויאבד את היכולת לבצע פיגועים מאז. זה שני הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים להשיג בכניסה לרפיח. בסוף כך נובע מכך שהמנהרות שמתחת לפילדלפי הן כנראה המקור המרכזי להספקה לעבור החמאס, ולכן אנחנו חייבים להשתלט על האזור הזה. ובאותה הזדמנות גם למוטט את אותם ארבעה גדודים שנוצרו לחמאס ברפיח, גם זה דלק חיוני. Okay. זה יאפשר לנו גם לשלוט על הכניסה של סיוע הומניטרי לרצועת עזה, שנכנס באזור הזה ששמור לרפיח.
אוקיי, מה הוא אתה?
חמאס לשלוט גם בזה.
בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כמי שהיה בכיר מאוד באמן בעבר, בראש חטיבת המחקר, ומדברים הרבה על האחריות ועל שאלת הליכה הביתה של בכירים כאלה ואחרים, בעיקר באמן. מהו התאריך או הנקודה, נקודת הזמן שבה אותם בכירים שאמרו שהם הם לקחו את האחריות, ואתה יודע, גם מובן שהם לא יישארו שם במערכת, מתי הם צריכים ללכת הביתה? או שהם היו כבר צריכים ללכת תוך כדי המלחמה הביתה ולהחליף אותם?
תוך כדי המלחמה לא צריך ללכת הביתה, כי האחריות נמשכת עם המשמעות הלחימה. מועד המדויק, שלומר, אני חושב שהם כולם אמורים שהם ילכו על זה, כאשר פה העניין של הפליא המדויק פחות חשוב. מה שמטריד אותי זה שעדיין אנחנו עושים באמן טעויות מאוד משמעותיות בכל מה שקשור להבנת המציאות. אנחנו טובים מאוד בכל מה שקשור למודיעין למבצעים, אבל מודיעין ללחימה, הדברים האלה, אמן, בכלל מערכת המודיעין עושה ניסים ונפלאות. מה שקשור להבנת המציאות, עדיין
בקונספציה הישנה?
לא, לא קונספציה, עדיין עושים טעויות שמלוות מאי-הבנת המציאות. כך גם היה בנושא של התגובה האיראנית, סברו עם התקשורת, לא יודע מה היה באמת. לפי הדיווחים בתקשורת, סברו שלא תהיה תגובה איראנית, למרות שברור היה שהאיראנים מוצאים את מעטפת כללי המשחק הקיימת עד הקצה. אבל גם זו טעות. אומרים, אתה הרבה טעות, אתה מה לעשות.
בהחלט, ונקווה שיתוקן אחרי המלחמה שזה יתוקן, אם לא תוך כדי, שלא כל כך אפשרי.
נקווה שיתוק כמה שפחות.
כן, בהחלט.
כי כמו שאמרת, מי שלא עושה לו טוב.
בדיוק. תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה שדיברת איתנו.
תודה
רבה. חג שמח.
חג שמח.
חג שמח, פסח כשר ושמח. טוב, בואו נצא לעוד הפסקה קצרה, ולאחר מכן גם נמשיך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, ערב חג שמח, אז קיבלנו סיוע הומניטרי מארצות הברית הלילה.
קודם כל קיבלנו סיוע משמעותי של 14 מיליארד, ועל זה צריך להודות.
כל אחד אומר סכום אחר, 14, 21, 26. 14 זה היה מספר?
בית הנפערים אתמול, שר 14 מיליארד. סכום משמעותי מאוד. וצריך להגיד תודה. אבל בצד זה קיבלנו דברים גם פחות טובים. הסנקציות על גדוד נצח יהודה, שגם על זה צריך... אם כמו שאומרים תודה, צריך גם להגיד ביקורת, שזה אני חושב שזה דבר לא נכון. אנחנו, מדינת ישראל צריכה להגיד תודה לגדוד נצח יהודה, שמגן עליה לילות כימים, בעבודת קודש ביהודה ושומרון, וגם בעזה. אבל הביקורת העיקרית, אם חושבים באמת של הדברים, זה לא כלפי ארצות הברית. זה פנימה. מי שמעדד את המסרים ואת ההסתה נגד מדינת ישראל, ועלילת דם של 2024, זה גופים מתוך מדינת ישראל. זה חברי כנסת, זה תקשורת, זה אקדמיה, שמוצאים כל מיני עצומות שמדינת ישראל מבצעת טבח עם. ובסוף, מילים יוצרות משמעות, מילים פוגעות, זה מעדד כלפי חוץ. וזו התוצאה.
אני מכיר, אנחנו אומרים, הריסייך ומחריבייך ממחוצהו, אתה יודע.
אני אומר, זה התחיל, אתם זוכרים את השיח על אלימות המתנחלים?
כן.
שזה שיח שקרי, הוא התחיל בארץ, הוא לא התחיל מארצות הברית. זה מתחיל בארץ, ואת המנרטיב הזה מאמצים. עכשיו זה הולך לנצח יהודה. ואחר כך זה ילך לגדוד אחר וחטיבה אחרת, וזה ימשיך. ואנחנו, מדינת ישראל, חייבת לעצור. לעצור זה, לעצור כל מי שמסיק.
אז עושה רושם שאמריקאים מצד אחד נותנים את המתנה הזו של 14 מיליארד, ובאותו משפט, באותה נשימה, גם סתירת לחי.
אני חושב, אמרתי, קל לנו להלין על האמריקאים. אני מלין על עצמנו. בסוף, מי מעדד את המסרים? איך זה מגיע לארצות הברית? זה מגיע מהאנשים שמוצאים את דיבת הארץ רעה. מי לא טיפל באופר כסיף? האמריקאים או אנחנו? מי מאפשר לו להיות בכנסת? זה בני גן שברח מהצבעה. מקום להגן על חיילי ישראל, כלפי בן אדם שאומר שחיילי ישראל תופכים ברופאים, באקדמיים, באנשי תקשורת. מקום להגן עליהם ולהוציא את האיש הזה, הוא מאפשר לאיש הזה להדד מסרים ונרטיב של החמאס מהכנסת.
תגיד, איך ישראל לדעתך צריכה להיאבק על ההחלטה הזו של ארצות הברית?
אני לא חושב ארצות הברית מכירה טוב מאוד את הצבא הישראלי, היא יודעת שזה לא שיש כל גדוד פועל באופן עצמאי, היא מכירה את הפרקליטות הצבאית, שזה גוף חזק, עוצמתי, עצמאי לחלוטין, הוא לא תלוי באף אחד. ולכן אני חושב שהיא יודעת, אני חושב שארצות הברית, חלק מהעניין היא צריכה להדד גם פנימה, גם יש לה עניין להדד פנימה, אני מכיר לכם ארצות הברית לפני בחירות כרגע, וגם לה יש צורך בדבר הזה על רקע הבחירות, לכן צריך לראות את זה במכלול הזה.
טוב, תגיד, מדברים, בוא נלך לכיוון אחר לגמרי, לא מלחמה ולא העניין הזה, די קצת ירד מהרדאר בתקשורת לפחות, נושא משפט נתניהו והמסתעף, אני רוצה להיכנס עכשיו לנושא המשפט עצמו, שממש הולך ודואך בכל ענות חלושה, כל
הולך וקורס, הולך וקורס,
כן, כל תקופה ארוכה.
קורס לתוך עצמו, ממש, הוא כבר לא מעניין את אף אחד, כי, תשמע, כי מה שיש לדווח, זה על קריסה הולכת וגוברת.
אז זה כן מעניין, אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. היה אחד מהתוצרים של הסיפור הזה, זה בוועדת הרוגלות, שאתה היית מקימיו בכנסת.
מיוזמיה, נכון.
מיוזמיה. לאן זה הולך? כי בסוף, חלק גדול מסיפור תיק נתניהו, זה הרוגלות הלא חוקיות שהופעלו על נחקרים שמה, וסחטו אותם לידי מדינה, עיין ערך פילבר שמועמד לדין, יועמד לדין בעקבות זה שהוא... בקיצור, לאן זה הולך, הוועדת רוגלות הזו?
קודם כל, הוועדה קמה, וביום חמישי התכנסה, וזה משודר לציבור, וזה אירוע משמעותי, שסוף סוף, לא רק עד היום הממשלה הזאת דיברה, באמת רק דיברה בעניין של תיקון מערכת המשפט, וסוף סוף היא גם עושה, כשתבין, זה אמירה משמעותית, יש גוף שקם בראשות סגן נשיא בית משפט מחוזי בדימוס, שבודק את הפרקליטות ואת המשטרה ואת היועמ"ש, זה אירוע שלא קרה במדינת ישראל. עכשיו, האירוע הזה חשוב דווקא בגלל כל מה שעולה לנו בעניין הרוגלות, מה שעלה עכשיו לאחרונה בעניין נתן אשל, שכנראה מה שעלה בדיון, אני לא יודע, יש חשד ששמו רוגלה לנתן אשל, לא כי נתן אשל עניין אותם, לא מעניין, כדי להגיע לראש הממשלה, כדי להזין לראש הממשלה בשיחות הגב. לכן זה הדברים האלו חמורים, הפגיעה בפרטיות היא חמורה, זו עבירה של 5 שנות מאסר, לטעמי, לא אמרו אמת לשופטים, ואת כל זה בעזרת השם, מדינת ישראל סוף סוף תנקה, תבהר את החמץ הזה. באופן המטאפורי, ואני מקווה שהוועדה תשב על המדוכה, הצדק לא רק יעשה, אלא גם ייראה לציבור, ובסוף תגיש את המסקנות לציבור, שהציבור ידע את האמת, במסגרת, בעיניי מבחינתי, והיה מחנך את האור. שיגידו לנו את האמת, ואת זה אני רוצה לדעת. וזה טוב. סוף סוף קורה, ברוך השם.
אפשר לחזור איתך לענייני המלחמה, מה אתה חושב על האמירה של השר בן גביר, על התקיפה המיוחסת לישראל לפי פרסומים זרים באיראן, שזה דרדלה?
אני חושב שהמסר של מדינת ישראל הוא משמעותי. אני גם חשבתי ואמרתי גם, שישראל ברגע שירו מטח טילים, או כתבה מחד לעבר מדינת ישראל, מדינת ישראל לא צריכה לראות את עוצמת הפגיעה. שמי שיורה עליך, אתה לא מחכה, בוא נראה איך הוא פגע בי. אתה קודם כל מסתער, זו התגובה הראשונית שאתה חייבת להיות. אחרי שלא עשינו את זה וזו תקלה, אתה לא פועל מהבטן שיש בשאלה שחמט. ואני חושב שמה שעשה מדינת ישראל, היא העבירה מסר משמעותי. התקיפה אולי לא הייתה משמעותית דרכת הארז והחורבן, אבל המסר הוא משמעותי. אנחנו יודעים איפה אתם, אנחנו יכולים להגיע אליכם, אנחנו יכולים לנטרל את כל מערכת ההגנה שלכם, ואתם חשופים לנו. כמו שהמסר שלנו משמעותי, המסר מול האיראנים הוא שלילי, כי מדינת ישראל העבירה מסר לאיראן, אנחנו חסינים. בניגוד אליכם, שאתם פגיעים וקל לחדור אתכם, מדינת ישראל יחסית חסינה. באמת אין לנו גם ניסים, אבל ברוך השם צלחנו. ולכן אני חושב במכלול, מדינת ישראל העבירה מסר משמעותי לאיראן.
חבר הכנסת סעדה, פסח כשר ושמח
לכולנו, ובעזרת השם נתפלל כולנו שיחזרו החטופים הביתה, ונעשה כולנו לליל הסדר בעזרת השם.
אמן ואמן בעזרת השם. תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה לכם, חג שמח. תודה,
חג שמח. טוב, אנחנו חותמים,
ניפגש כאן ביום שלישי,
איסו חג,
כן, בעוד שבוע ויומיים,
כן, בעזרת השם, בדקה לשמונה, כשכולם יהיו ככה שפשוף עיניים אחרי, אתה יודע,
אחרי המופלטות והמימונה.
זה אצל הבני עדות המזרח, אצלנו זה לסדר את המטבח.
גם אתם אשכנזים חוגגים מימונה.
טוב. עד רגע זה לא קיבלתי הזמנה למימונה אצלך.
אתה תקבל.
חג פסח כשר ושמח, דוד, להתראות. תודה לצוות שלנו, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולם פסח כשר ושמח, בשורות טובות.